יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים בלימוד הרמב"ם היומי את פרק ב' מלכות חמץ ומצה. היות שאנו עומדים ערב חג הסוכות הבא עלינו לטובה, נתעכב היום על נושא בפרק היומי המתקשר איכשהו גם לדין מדיני הסוכה. הרמב״ם בתחילת הפרק מבאר את מצוות העשה של השבתת חמץ בערב פסח, כפי שנאמר בתורה בפרשת בו, שבעת ימים מוצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ומפי השמועה למדו, כותב הרמב״ם, שביום הראשון אין הכוונה ליום הראשון של החג, אלא ליום י' בניסן שהוא ערב פסח. בהלכה ב' ממשיך הרמב״ם ומפרש את הגדרתה ומהותה של מצווה זו, מצוות השביתו, וזה לשון הרמב״ם. ומהי השבתה זו האמורה בתורה? היא שיבטל החמץ מליבו, ויחשוב אותו כאפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר, הוא כדבר שאין בו צורך כלל. בפירוש זה, בהגדרת מצוות השביתו, הולך הרמב״ם בעקבות שיטת רש"י. כידוע נחלקו רש"י והתוספות בביאור דברי הגמרא במסכת פסחים דף ד' עמוד ב', שאומרת שמדורייתא בביטול בעל מסגי, דהיינו שבכדי לא לעבור על איסור בל יראה או בל ימצא, די בביטול חמץ בלבד, גם אם לא מבארים את החמץ ממש. ומפרש שם רש"י מדוע, יות ובתורה לא נאמר תבערו שאור, אלא תשביתו שאור, שמשמעות המילה תשביתו, הכוונה להשבתה בלב, ומכאן שמקיימים את מצוות השביתו מהתורה על ידי ביטול בלב. כפי שכותב הרמב״ם, שהכוונה שיחשוב בליבו שכל החמץ שברשותו הוא כאפר שאין בו צורך כלל. התוספות לעומת זאת הקשו על פירוש זה, שאינו מסתדר עם דברי הגמרא בהמשך, ולכן פירשו שמצוות השביתו בתורה הוא אכן הכוונה לבאר את החמץ כפשוטו. ומה שביטול חמץ מועיל מהתורה כדברי הגמרא, היינו מדין הפקר, שעל ידי שאדם מבטל את חמצו הוא בעצם מפקירו ומוציאו מבעלותו, ולכן משום כך אינו עובר עליו ובל יראה ובל ימצא. כידוע בעניין זה בפירוש מצוות השביתו עסקו הרבה הראשונים והתפלפלו רבות האחרונים. והנה על עצם העניין לפי שיטת רש"י והרמב״ם, שעל ידי ביטול החמץ בלב נחשב כאילו החמץ כבר אינו קיים, ובכך מקיימים את מצוות השביתו, הקשה על כך בעל החידוש שערים בשאלות ותשובות שלו באורחיים סימן זין מהגמרא במסכת סוכה דף ד', שאומרת שהסוכה שגבוהה מ-20 אמה פסולה, מה יהיה אם מיעט את הגובה על ידי שהניח קרים וקצתות על הקרקע? אומרת הגמרא, זה לא נחשב מיעוט והסוכה פסולה. ואף על פי שביטל אותם את הקרים והקצתות מלהשתמש במכל החג, אינו מועיל. למה? משום שבטלה את דעתו אצל כל אדם, שהרי אדם רגיל לא מניח דברים בעלי ערך כמו קרים וקסתות על הרצפה למשך שבוע שלם, ורק בתבן ואפר שאינו שווה הרבה, בזה מועיל ביטול להכשיר את הסוכה. ולכאורה, מה זה שונה הדין שבסוכה מהדין של חמץ? שבחמץ ראינו שגם כשמדובר בדברי חמץ יקרים, עדיין כשאדם מבטל מליבו מועיל הדבר להחשיב את החמץ כלא קיים, ולא אומרים שבטלה דעתו אצל כל אדם. ותרץ החידוש הערים באופן מחודש ומפתיע. הוא אומר כך, שבחמץ מועיל ביטול, היות הרי שבלאו הכי החמץ הולך להיות אסור בהנאה, ובמילא דינו כמו תבן ואפר שאינו חשוב כלום, ולכן מועיל ביטול. ואף שההלכה נפסקה כדעת רבי שמעון, שמהתורה החמץ שאחר הפסח מותר בהנאה, סוף כל סוף, אבל מכיוון שגם לדעת רבי שמעון, כנסו חכמים שחמץ שעבר עליו פסח יהיה אסור בנאה, אז יוצא אם כן שגם לדעת רב שמעון סוף כל סוף החמץ אין לו שוויות ולכן מועיל ביטול. ויוצא אם כן לפי זה חידוש גדול, שלמעשה כל הדין שביטול חמץ מועיל מהתורה לדעת רב שמעון שהלכה כמותו, זה הכל מבוסס רק על כך שיש כנס שכנסו חכמים שחמץ שעבר לפסח אסור בנאה, אך לולי זאת שהחמץ אסור בנאה מהכנס, מדין כנס, היה מדין תורה עצמו, זאת אומרת מדין תורה עצמו שחמץ מותר בהנאה אחר פסח, אין שום מקום לומר שביטול יועיל, שהרי אנחנו נאמר בטלה דעתו אצל כל אדם, כי חמץ הרי הוא יש לו שווי יקר, אמנם עכשיו בפסח אסור לאכול אותו, אבל אחר הפסח הוא יהיה מותר מנה. ורק בגלל הדין של רבי שמעון שכנסו את החמץ שעבר עליו פסח, רק זה גורם לכך שהביטול לפני הפסח יועיל גם מדין תורה. על פי זה מיישב החידוש הערים בדרך למדנית ומפולפלת עניין נוסף ברמב״ם. קסם וישנה הרי הביא גרסה אחרת בדברי הרמב״ם, ולפי הביטול חמץ מועיל רק לחמץ שאינו ידוע. החמץ שידוע לו לא מועיל ביטול, אלא צריך לבערו ממש. והקשה על כך קסם וישנה מכמה מקומות בגמרא שמוכח שביטול מועיל גם לחמץ ידוע. כתב החידוש הערים שעל פי דבריו ניתן ליישב נפלא ולומר שמה שכתב הרמב״ם לפי גרסה זו שביטול אינו מועיל לחמץ ידוע, זה הכוונה היינו מהתורה, מדין תורה, שחמץ מותר בענה לאחר הפסח. וכל אותם מקומות בגמרא שמהם עולה שביטול מועיל לחמץ ידוע, זה היינו, מדברת הגמרא, אחרי שכבר כנסו חכמים, החמץ שעבר עליו פסח שיהיה אסור בענה, ואז לפי זה חזר הדין שביטול יועיל. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.